בסוף הפרשייה הזאת ונראה מהי הברית. הברית היא ברית הערבות ההדדית. כן, באותה ברית שאנחנו קורטים לפני הכניסה לארץ ישראל, יש לזה ברית הערבות ההדדית. מה זה ברית הערבות ההדדית? שאתה צריך לדעת מי אתה בא לארץ ישראל, אתה כבר לא אדם פרטי. אתה כבר משפיע על כל עם ישראל. אתה התחברת לעם אחד בארץ ישראל. בין שאתה מודע לזה, בין שאתה לא מודע לזה, זה לא משנה. ברגע שאתה בא לארץ ישראל, נפחת אדם בעל השפעה על כל האומה כולה, ומחייב אותך להתנהג בהתאם. זאת אומרת, באחריות ולא בהפקרות או דברים כאלה. אז זה הברית. עכשיו, הוא אומר כאן בפסוק, למען אקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב. אומר רש"י, מה זה למען אקים אותך היום לא לעם? מה זאת אומרת? כל כך הוא נכנס לטרוח למען קיים אותך לפניו לעם. זאת יודעת, אלוקים בחר בנו מכל העמים. הבחירה הזאת היא בחירה יוצרת. מה זאת אומרת בחירה יוצרת? ברגע שאתה בוחר מישהו לתפקיד נניח, באותו רגע שהוא נבחר, זה מחייב אותו, התפקיד מחייב אותו. למשל, אדם נבחר לתפקיד, אני יודע, בעבודה או בשלטון או משהו כזה. אז באותו רגע שהוא נבחר, אז כבר התפקיד הזה הופך אותו לאדם בפונקציה שונה מאשר לפני שהוא נבחר. זאת אומרת, ראש הממשלה, לדוגמה, לא יכול להיות שהוא יתפקד כראש ממשלה כמו שהיה לפני שהוא נבחר. הוא נבחר היה אדם פרטי, משפחתי או משהו כזה. ועכשיו פתאום הוא אדם כללי, הוא אחראי, מקבל אחריות על כל המדינה, על כל הביטחון, על כל הזה, כל... פתאום, ברגע שאתה נבחר, אתה נהפך לאדם בעל תפקיד שונה ממה שהיה לך לפני שנבחרת, נאמר. אתה לא בכל דבר. זה מה שהוא אומר, אני בחרתי בכם, אני מקים אתכם היום לעם, אני, מי זה אני? הקדוש ברוך הוא. הוא בוחר, אנחנו דרך אגב לא בחרנו אותו, לא בחרנו בעצמנו. זאת אומרת, אנחנו יהודים בעל כורחנו. זה קצת פרובלמטי, כי אתה, איך אומרים, אתה לא יכול לברוח מהעובדה שאתה שייך לעם ישראל. זה פרובלמטי. למה זה פרובלמטי? לפעמים לא נוח לך. כמו בגלות, לא לנו נוח להיות יהודים, רדפו אותנו, רצחו אותנו, כל הדברים האלה. ויהודים התכחשו לזהות שלהם. גם היום יש כאלה שנוח להם, איך אומרים, להתפרק, ולא אומרים, לא נוח לי להיות יהודי או דתי או משהו כזה, לא נוח לי הדבר הזה, אני לא רוצה להיות כזה. אז אני אשאל אתכם, נניח אתם כבני אדם, רוצים עכשיו, לא נוח לכם להיות בן אדם. תהיו אולי חתולים, מה אתם אומרים? תתחילו להגיד מיהו. תגידו מיהו, נו. תגידו מי אתם. זה יעזור משהו? אתה יכול לברוח מהמהות שלך? אתה לא יכול לברוח. אתה שייך לעם שאלוקים בחר בו. אני עשיתי אתכם לעם. אתם לא יכולים לברוח. דרך אגב, בגלל זה אנחנו גם סובלים הרבה. למה? כי אתה נבחרת, ואתה לא מקיים את הפונקציה שלך, את התפקיד שלך. יש לכם שנאת חינם לא עלינו, דברים כאלה? זה לא מתאים לעם הנבחר. אוקיי, תחטפו. 2000 שנות עונש, כן? גלות, 2000 שנות גלות, כתוצאה מהדבר הזה. זה דוגמה. זה מה רש"י אומר, למה נקים אותך היום לא לעם? כי כל כך הוא נכנס, הבורא, לטרוח למען קיים אותך לפניו לעם. והוא יהיה לך לאלוקים, לפי שדיבר לך ונשבע לאבותיך, שלא להחליף את זרם באומה אחרת. אתם תמיד תשארו יהודים. לא כמו הנוצרים שאומרים שכאילו האלוקים התייאש מאיתנו והחליף את העם במקום את היהודים, שם את הנוצרים, את קוראים לזה ברית חדשה, חס ושלום. נשבע לאבותיך שלא להחליף את זרעם באומה אחרת, לכך הוא אוסר אתכם בשבועות הללו, שלא תקניתו. למה? כי אתם בעל כוחכם שייכים אליי. אל תעשו לי יצרות, יש לכם את הבחירה החופשית אמנה, אבל אתם לא יכולים לברוח מהשייכות אליי, אחר שהוא אינו יכול להיבדל מהם. אנחנו, לא, אתה לא יכול לברוח ממני. כמו שאדם אומר, אני אברח מעצמו, אני אהיה חתול. אתה יכול להיות חתול, גם תרצה להיות חתול, לא תוכל להיות חתול. אותו דבר, אתה לא יכול לברוח מהקשר בינך ובין הבורא, גם כשאתה מתכחש אליו, ואתה אומר, לא פעם, באים אליי אנשים אומרים, אני לא מאמין. אמרתי, אתה לא מבין מה שאתה אומר. אתה נולדת מאמין, אתה לא, לא בחרת להיות מאמין. אתם מאמינים, בני מאמינים. האמונה באלוקים והחיבור אל אלוקים הוא לא פרי בחירה בכלל. זה שייך למהות. כן? כמו שאדם אומר, אין לי שכל. אני אומר, חביל, את השכל האלוקים נתן לך. אתה לא יכול להגיד שאין לך שכל. אתה לא מפתח אותו, אתה לא מגלה אותו, אתה יודע, יש לך בעיה. אתה אומר לגבי האמונה, זה משה רבנו. כי משה רבנו, הקדוש ברוך הוא שלח אותו למצרים, להוציא את עם ישראל, הוא אומר, לא יאמינו לי. מה? תן את היד שלך, שם מתחת לחק, יוצא מצורע. קלט שהוא דיבר לשון הרע. תן את המקל שלך, המקל נהפך לנחש. נחש זה רמז ללשון הרע. דיברת לשון הרע. רש"י אומר מקום, איך אתה יכול להגיד על היהודים שנמצאים במצרים, שיהיו שקועים בממתק שערי תומה, שהם לא יאמינו, הרי מאמינים, בני מאמינים, ככה רש"י אומר. מה זאת אומרת בני מאמינים? הם ירשו את האמונה מאברהם, יצחק ויעקב. זה שהם לא נראים כאלה, זה לא... לכן כשבא אדם אומר, אני לא מאמין, אני אומר לו, תרגע, תרגע. אין לך ברירה, אתה נולדת עם האמונה הזאת. ועם החיבור לקדוש ברוך הוא. זה שאתה לא מוציא את זה מן הכוח אל הפועל, זה לא אומר שזה לא קיים בך. זה לא... זה מה שהוא אומר, אני לא יכול להיבדל מכם. איך הוא אומר את זה כאן? כן? שלא יחליף את זרם ואומר, כך הוא אוסר אתכם בשבועות הללו, שלא תקניתו אחר שהוא אינו יכול להיבדל מכם, ואתם לא יכולים להיבדל ממנו. עד כאן פירשתי לפי פשוטו של פרשה. ומדרש אגדה למה נסמכה פרשת אתם מסיים לקללות, לפי ששמעו ישראל מהקללות, חסר שתיים, 98 קללות, חוץ מ-49 שבתורה, בתורת כהנים. הוריקו פני, אמרו, וואי, 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 כל כך הרבה קללות, אפשר להגיד, מה יהיה איתנו בסוף? ואמרו, מי יוכל לעמוד באלו? התחיל משה לפייסם, בסדר, אחרי כל הקללות, מה? אתם ניצבים היום. נכון, הרבה הכסתם למקום, ולא עשה אתכם כליה, הרי אתם קיימים לפניו היום. אנחנו קיימים היום, הנה עובדה. אנחנו קיימים היום או לא? אחרי כל הכללות. חלק גדול מהם מתקיים, לצערנו הרב. אבל עם ישראל חי, קיים. קיים. מזכיר לי את חנן פורן, זיכרונו לברכה. היינו בידידות, כשלמדנו ביחד בישיבה במרכז הרב. אז פעם הוא אמר, רצה להסביר את הקיום של עם ישראל, אחרי הכל אומר, יש צמח שקוראים לו יבלית, אתם לא מכירים את זה, כאילו חקלאים. יבלית זה צמח כזה שאתה עוקר אותו והוא תמיד צץ. אתה לא מצליח להוציא אותו מהאדמה. זה משהו נורא. אתה עוקר אותו כאן, אתה שם, אתה עוקר כאן, הוא אומר, עם ישראל, להבדיל כמובן, כמו יבלית, רוצים להרוס אותו, לעקור אותו, להשמיד אותו, כל זה. פתאום הוא צד פה, פתאום הוא צד שם. עם ישראל חי. היום, העובדה שאנחנו חיים כאן, זאת עובדה שדורשת תשומת לב. אנחנו אחרי ניסיונות בלתי פוסקים להשמיד אותנו. אחרי השואה, אחרי כל זה, עם ישראל חי, מה אתם אומרים? אז זה מה שהוא אומר כאן רש"י במקום. אתם קיימים כל הזמן, אי אפשר לי, כן. למרות שכל התוכחות וכל הכללות וכל זה, ולא עשה אתכם כליה, הרי אתם קיימים לפניו היום, עכשיו אתם קיימים. קיימים או לא? קיימים. אז זהו, אל תיבהלו מכל הכללות האלה. למרות שהם היו כבר הכללות האלה. כיום הזה, מה זה קיים? הוא אומר כאן עוד רעיון. הוא אומר רש"י, שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר. זאת אומרת, יש מה שהארת פנים והסתר פנים. היום קיים גם כשבחושך, אני בדקתי. כתוב, היי ערב, היי בוקר, יום אחד. הערב הוא גם היום. אז לפעמים אנחנו באוט, בהסתר פנים. וכאילו אנחנו מחוקים, לא קיימים. הוא אומר, לא, אל תדאגו. גם כשלא רואים את זה, אתם קיימים. גם בחושך אתם קיימים. שהוא קיים, הוא מאפיל ומאיר. כך עיר לכם וכך עתיד להעיר לכם, למרות כל הכללות וכל הדברים האלה. הכללות והאיסורים מקיימים אתכם, מציבים אתכם לפניו, אדרבה, לפום צער האגרה. זה שיהודים שמרו נאמנותם לעמם ולדתם וכל זה, למרות כל הצרות שהיו להם, זה לא הולך לאיבוד. כל זה לזכותם. ואם היום אנחנו עומדים בערך בירושלים ובמדינת ישראל, 6 מיליון, זה לא בגלל עצמנו, בגלל הדורות שהיו לפנינו שסבלו כל כך. ואנחנו בעצם רוכבים על הכתפיים שלהם. אם הם לא היו, אז אנחנו לא היינו כאן היום בכלל. והם כל כך סבלו וכל כך סובלים גם היום. ולכן הוא אומר, כל הסבל הזה שהתורה מדברת עליו, פרקי התוכחה, אל תגידו, זה לזכותכם בסופו של דבר. אתם נשארתם נאמנים למרות כל האיסורים. אם כן, זה בסדר. זה כמו בזוגיות. למרות כל המריבות, למרות כל הקשיים, למרות הכל, נאמנים. זה דבר גדול. מה, כל היום בגן עדן? זה לא חוכמה להיות נאמנים. מתי חוכמה להיות נאמנים? שיש צרות, שיש קשיים וכל זה, ואתה נאמן. ככה עם ישראל והקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משול לבעל, וישראל משולה לאיש, כמו בשיר השירים, לאישה, כן. ואנחנו עוברים עליות וירידות וקשיים, וכל זה עומד לזכותנו, הדבר הזה, כל הקשיים האלה. זה מה שרש"י אומר. הכללות והאיסורים מקיימים אתכם, מציבים אתכם לפניו. והפרשה שלהם, מה זה זו פיוסין, אם אתם ראיתם את הכל. דבר אחר, אתם ניצבים, לפי שהוא ישראל יוצאים מפרנס לפרנס, מנהיג למנהיג, ממשה ליהושע, לפיכך עשה אותה מצבה, דהיינו מפקד. מצבה, בצבא, ידוע, מתחלף המפקד, עושים מפקד. המפקד הישן מעביר את חיילים למפקד החדש. עושים מפקד. עכשיו אני מעביר אתכם ליהושע. אוקיי, כולם מיישר קו, אתם ניצבים כולכם היום. עשה אותה מצבה כדי לזרזם. כן עשה יהושע וכן שמואל התייצבו ושפטה אתכם. כשיצאו מידו, נכנסו לידו של שאול. גם כן עשה משקד, אמר, חבר'ה, זה מה שאני אמצר לכם, תשמרו על החבר'ה האלה. לכן הוא אומר לישע, קח את עם ישראל, זה מה שיש לך, תניג אותו הלאה. אנחנו בשביעית. פרק ג' משנה ו', היינו על מחצבה, עכשיו דובר כאן על גדר. הרי אמרנו למה אסור לחצוב משהו קטן, כי זה נראה כאילו מתקן את השדה. אבל אם זה מחצבה גדולה, מה? אותו דבר לגבי גדר. גדר עומד בשדה, גדר במשנה ו', שביעית פרק ג' משנה ו'. גדר עומד בשדה שיש בו 10 אבנים של מסוי שניהם שניים, שכל אבן הוא כדי מסע שני בני אדם. הרי אלו ינטלו, מותר ליטול משביעית את כל אבני הגדר, דהיינו לפרק אותה, את הגדר הזאת, וזה לא נראה כאילו מסכל את השדה. ואפילו הקטנות שלהם, לפי שניכר, שאינו נוטלן כדי לפנות את המקום מהאבנים, לתקן את השדה, אלא מפני שהוא צריך לאבנים, לכן הוא מפרק את הגדר, אבל לא בגלל שהוא מסכל את השדה. שיעור גדר, 10 טפחים, פחון מכן זה נקרא מחצב, וגוממו עד פחות מארץ טפח. בוא נראה למה הכוונה. שיעור גובהו של גדר שנוהג בו הדין שלמעלה, שאפשר לפרק אותו, 10 טפחים, דהיינו קרוב למטר, 96 סנטימטר. פחות מכן, אם הגדר אינו גבוה 10 טפחים, או שאין בו 10 אבנים, או שאין האבנים של מסע שני בני אדם, מחצב. זאת אומרת, זה נקרא כמו מחצבה. וגוממו אינו נוטל את כל הגדר, אלא חוצה ועוקר ממנו כמה אבנים, אבל לא את כולו. עד פחות מארץ טפח. כלומר, שמניח מן הגדר, מוריד את הגדר, עד טפח על פני הארץ, שלא יהיה המקום ראוי לזריעה. כי אם אתה מוריד עד הכל, אז אומר, כאילו אתה מתקן את השדה לזריעה, ואם אתה משאיר טפח מהגדר, הם מבינים שזה לא, זה לא בשביל זריעה. באמת דברים אמורים מתוך שלו, אבל מתוך של חברו, מה שהוא רוצה ייטול. באמת דברים אמורים בזמן שלא התחיל בו מערב שביעית, אבל אם התחיל בו מערב שביעית, מה שהוא רוצה ייטול. כאן אומר, זה אותה גדר. כן. באמת דברים אמורים שגוממו עד פחות מערב טפח, מתוך שלו. שהגדר עומד בתוך שדהו, וזה נראה כאילו הוא מתקן את השדה של עצמו. אבל מתוך של חברו, מתוך שדה חברו, מה שהוא רוצה ליטול, הרי הוא לא יחשד בו שהוא מתכוון לתקן שדה, שזה שלו שלו. במה דברים אמורים שמתוך שלו אסור ליטול אבנים, אלא אם כן יש בגדר קישור שישנים לאל, או שגוממו, בזמן שלא התחיל בו מערב שביעית. שלא התחיל מליטול אבנים מגדר מערב שביעית. אבל אם התחיל כבר לפני השביעית, מה שהוא רוצה, הוא נוטל את הכל בשביעית. וגומם עד לארץ. יש כאן עוד פרשים, פירושים בעניין הזה. אנחנו באורות. בקוף עין קדושת ישראל. קדושת ישראל. כשעיקר הכל הוא האומה. מה זאת אומרת עיקר הכל האומה? צריך להבין, ישראל לב שבאומות. כשאדם מבין, קולט, את מה עניינו של עם ישראל, הוא תופס שעיקר הכל, עיקר כל העולם, כל הבריאה. כתוב ברש"י, בהתחלת התורה, בראשית ברא אלוקים, אומר רש"י, בראשית, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, מה זה בראשית? בראשית זה כאילו, יש שאלה, שאלה שיש אדם שואל באופן תיאורטי, בשביל מה נברא העולם? למה נברא העולם? אז רש"י אומר, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. זאת אומרת, עיקר, כל הבריאה כולה בשביל ישראל. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שמגדל עץ פרי. העץ יכול להיות עץ גדול מאוד. אבל כל הגידול של העץ הזה הוא בשביל הפרי. אם הוא לא יעשה פרי, זה חבל על הזמן. העולם כולו משול לעץ. הפרי של כל העולם זה עם ישראל. זאת אומרת, אז כאילו כל מה שעושה החקלאי, שהוא משקה ומטפל ומזבל וכל הדברים האלה, בשביל מה? בשביל הפרי. אז יוצא שכאן שכל הבריאה כולה, כולל הקוסמוס, כולל כל מה שעושה בכדור הארץ, וההיסטוריה, והדורות, וכל זה, בשביל דוב ביגון. אל תגזים. לא אני באופן פרטי, אני יהודי. כמו שחז"ל אומרים, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. בשני צדדים, א', שזו תכלית הבריאה, ב', ההתנהגות שלי משפיעה על כל העולם.
כאילו, לא שמתי תפילין, זה משפיע על העולם?
כן, בדקתי את זה, כן. משפיע, כן. איזה שאלה? מה, יש לך שאלה? למרות שאתה לא רואה את זה. פיזית אתה לא רואה את הדברים האלה. אז זה משהו, שעיקר הכל זה ישראל. שעיקר הכל הוא האומה. שישראל מוכר למרכז תבל על ידי, על ידי, על ידינו ועל ידי אחרים גם. למרכז תבל הוא כמו שהכוזרי אומר, הלב שבעמים. כן. מתגלה ברוח היהדות אור הכללי של כל ההוויה. אתה רואה כאילו דרך זה את כל האור הכללי, האור האלוקי, בכל ההוויה, בכל דבר אתה רואה, בטבע, בבריאה, בכל דבר. וכשאי אפשר רעיון זה להיגלות בחיים, מכל נסיבות, לפעמים אנחנו במצב של שפל מדרגה, ואתה אומר, איפה הכלליות, איפה זה, כמו שאמרנו, איפה אתם אלוהיקה. דרך אגב, הנוצרים, כשהם רצו לשלול את מעלתם מדרגתנו, הם היו מראים תמיד בשפלותנו. למשל, בכותל בירושלים נתנו ליהודים להיכנס, הרבה שנים. אבל בתשעה באב כן. למה בתשעה באב כולם עצובים? אז היו מביאים, אומרים, אתם רואים, זה היהודים. לבושי סק, מסכנים, אומללים, בוכים, כל... כי הם כאילו הם השפלים תמיים של העולם, חס ושלום. אז הם רצו להוריד את מעמדנו בעיני אחרים. אז זה מה שהוא אומר. לפעמים המציאות שאי אפשר היום זה להיגלות בחיים. מסיבה זאת או אחרת. צריכים לפנות אל ההערה האלוקית עצמה שבחיים. חיים של עצמנו, ואז כל דבר פרטי מתעלה למגמה האלוקית. ואז מבשרי החזה אלוקה, מהאיברים שלי, מהפיזיולוגיה שלי, מכל דבר אני רואה עניין אלוקי. כשאתה לא רואה את הכללות, בגלל סיבה זאת או אחרת, אני אומר, אתה פונה לראות, אני רוצה לגלות את אלוקים בכל דבר, את הרצון הטוב של אלוקים, את החוכמה האלוקית, בטבע, בכל דבר פרטי. והניצוצות מתעלים תמיד על ידי כל פעולה מעשית או מחשבית. הניצוצות, זאת אומרת, האור שמתגלה בכל פרט ופרט, על ידי כל דבר מעשי או מחשבית, והמחשבה טובה או מעשה טוב, מעלה, מרומם את זה. וההווה של החיים נעשה כל כך קדוש כמו העתיד. זאת אומרת, אתה יכול להתרומם במציאות כזאת שהעתיד וההווה זה אותו דבר. למרות שהעתיד הוא נראה שלנו שלם, וההווה הוא נראה חסר. אבל בכיוון שאתה מתעלה למדרגה כזאת, הוא אומר, גם בחיסרון יש כבר את העתיד. למה המשל דומה? יש ביטוי כזה אצל אנשים, לטיפש לא מרים חצי מלאכה. מכאן לומדים שלחכם אפשר להגיד חצי מלאכה. דוגמה, אתה הולך נניח לחיית, הוא אומר לו, תשמע, תתפור לי חליפה. בסדר. כמה זמן זה יקר? הוא אומר, חצי שנה. בסדר. הטיפש בא אחרי חודש, חודשיים, אל החיית, אומר, מה זה? מה זה? איפה השרבולים? איפה הבטנה? איפה זה? איפה זה? אומר לחיית, צועק עליו, כועס עליו, כל זה. הוא טיפש. למה הוא טיפש? הוא ראה חצי מלאכה, וחשב שהחצי זה הכל. בא החכם אומר, וואי, כל הכבוד, התקדמת. נכון שאין שרבולים לזה, אני אבוא עוד כמה חודשים ובטח יהיה בסדר. זאת אומרת, ההווה הוא הכנה לעתיד. אז יוצא שההווה זה חלק מהעתיד. אם לא היה העתיד, לא היה ההווה. אז הוא רואה בהווה את העתיד. זה נקרא חכם. איזו חכם הרואה את הנולד, איזו הוא טיפש, שהוא מתייחס רק אל העכשיו, להווה, למצב העכשווי. ואדם כזה הוא ממש אומלל מסכן, הוא כועס על כל דבר, הוא רואה את החסרונות בכל דבר ודבר. הרב קוק אומר, כתוב, יש ביטוי בחז"ל, צדיקים לעתיד לבוא. כתוב שהקדוש ברוך הוא גנז את האור של מעשה בראשית לצדיקים לעתיד לבוא. אז הרב מסביר, באורות הקודש מסביר, מה זה נקרא צדיקים לעתיד לבוא? האם זה לעתיד לבוא יהיו כאלה צדיקים שהאור הזה יזכו ליהנות מהאור של מעשה בראשית? זה הפשט כאילו. אבל הרב קוק אומר, לא. הפשט הוא אחר. יש צדיקים בהווה שהם רואים את האור של העתיד בהווה. שאלו אותי איך. אני לא יודע, אבל ככה הוא אומר. לדוגמה אני אתן. אדם שהוא מהנדס, או ארכיטקט, או משהו כזה, שאומרים לו, תכנן בית. הוא מסרטט את הבית, אפילו לפעמים עושה דגם של הבית, והוא אומר, אני רואה לעיניי, בהווה, למרות שהבית עד לא עומד בכלל, אני רואה את הבית לנגד עיניי, יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות, חייב להיות דבר כזה. אז הוא צדיק כזה שבעובר רואה את העתיד. אבל ניקח פועל פשוט, שמתחיל לשים את הבלוקים, את האבנים. הוא רואה איזה יום קשה, הוא לא רואה שום דבר. הוא לא רואה את העתיד, הוא לא רואה שום דבר, הוא רואה, בקושי רואה את עצמו ברגע, על הרגע. אותו דבר בכל דבר. למשל, היום העולם כולו ניזון מהמדיה, מכותרות, מעיתונים, מטלוויזיה, מרדיו, מכל דברים כאלה. עכשיו, כל המדיה עוסקת בהווה. מה קרה? מה קרה? וואי, שמעת? מה, הבורסה ירדה? וואו, עלה, מה? כל הזמן כולם נמצאים רק בהווה. לפעמים אדם נמצא בלחץ כזה כתוצאה מזה שהוא נמצא רק בהווה, שהוא כבר לא מתפקד.
אני יודע משהו על זה.
הוא חי את זה, הוא יודע. אז איזה הוא חכם? איזה הוא חכם? הוא רואה, הוא אומר, יש מלחמה. מותק של מלחמה. חכה, יגיע הניצחון. מתי? עוד 1,000 שנה, בסדר. נצח ישראל לא ישקר. אני אומר סתם מספר, כן, אבל... הוא רואה במציאות העכשווית את העתיד כבר, זה הכל... הכל, הוא רואה את האחרית מראשית, הוא רואה כבר את האחרית. זה מה שהרב אומר, שהאדם מתעלה לפעמים למצב כזה, שהעתיד וההווה זה לא עניין אחד, זה לא שני דברים נפרדים. וזה בא לידי ביטוי אצל הנביאים. הנביאים מדברים על 1,000 שנים קדימה. איך אתה יודע? הנביא מדבר, עוד ילכו בירושלים, זקנים וזקנות, ילדים וילדות וכל זה. אני יוצא לשדרות המאיר, אני רואה זקנים וזקנות, ילדים בגן השעשועים. איך הנביא ידע? איך ידעת שזה יהיה ככה? יש לו ראייה עתידית. הוא כבר מציין את זה, זה נקרא בעל חזון. או הרצל, להבדיל, מנביא. הוא כתב ספר למדינת היהודים. הוא מתאר את המדינה כמו היום, ממש. הוא כותב על ים המלח, נקרא דייד סים, ים המוות. ויקראו לזה ים החיים. הוא מצייר שם בספר של מדינת היהודים. ומסביב לים המלח יהיו מלונות. וזה, והיום אתה בא לים המלח. אתה מסתכל ואומר, לא יאומן, איך ידעת שיהיו שם מלונות? הוא לא נביא, אבל הוא בעל חזון. הוא רואה את העתיד, בהווה הוא רואה את העתיד, מה שיש.